הקשבה משנה אותנו. מפגש משנה אותנו. אז מה אנחנו רוצים? להיות צודקים עם עצמנו או להיפגש באמת?
שלום לכם. אני איתן אברמוביץ' ואתם מאזינים לפודקאסט של צירופים חדשים. כתב עת מקוון ובמה לשפה דתית חדשה מבית ישיבת שיח יצחק. תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו מתחילים. שלום לבקול סרלואי, תודה שאת מתארחת אצלנו בפודקאסט. אנחנו בעצם מקליטים שיחות סביב הגיליון שעוסק בנושאים של אמון ואמונה, במקום של אמון, בצורך באמון, במצב שלנו היום, בקשר שלו לאמונה, לשפה דתית. אז אני אציג אותך בקצרה, אחרי זה נגלוש פנימה. בקול בת 42, גרה בבית שמש, אמא לאורה מעיין ונשואה למעוז. משוררת שהוציאה 4 ספרי שירה וגם כתבה ספר מסות מרתק. מלמדת במדרשת מתת בקרמיאל, מלמדת גם כתיבת שירה באוניברסיטה העברית, עורכת ספרי שירה וכן הלאה, שלל עיסוקים מגוונים. איך מגיעים לקרמיאל מבית שמש?
ברכבת.
ברכבת, וואו, זה כבר חוויה. טוב, אז מתוך כל הנושאים והעיסוקים האלה, רצית לדבר איתנו קצת, לספר לנו המחשבות שלך על אמון ואמונה בזמן הזה. אולי נתחיל באיזה מין שאלה בסיסית כזאת, כי בגלל שאני בעיסוק במושג הזה הרגשתי עד כמה שהוא עמום והוא הולך לכל מיני כיוונים, אז אולי טיפה תזרקי לנו איזו אסוציאציה ראשונית, כשאנחנו מדברים על אמון, מה עולה לך בראש, מה הסצנה, מה המקרה מבחן, מה המילים שעוטפות המילה הזאת.
אז לפני אסוציאציה אני רוצה לספר סיפור שקרה לי בשבוע שעבר. הייתי צריכה מונית בירושלים, ועליתי על מונית עם נהג. היו הפגנות בירושלים.
כן.
והוא התחיל לקלל את השמאלנים האלה.
כן. הרגיש בנוח, ראה אותך עם המטפחת.
כן, ראה אותי עם המטפחת, וכמובן אנשים, ברגע שהם רואים את הנראות שלי, אז הם ישר בטוחים שהם יודעים עליי הכל.
כן.
ואני ממש התכווצתי, והוא ראה שאני מתכווצת, ואז התחלנו ככה לדבר, וניסיתי לדבר איתו מאוד 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 בעדינות. אמרתי לו, תשמע, אנחנו בזמן מלחמה, וכמובן שראש הממשלה יכול לפטר את מי שהוא רוצה, מתוקף תפקידו וסמכותו, אבל האם לא מן הראוי שגם הוא ייקח אחריות, ואז הוא התחיל לצעוק עליי שאני שמאלנית, ולקלל אותי. ולכי תסבירי לו שאני ימנית, ועד לפני 4 שנים גרתי בכוכב השחר בכלל, ואם לא הייתי הולכת בעקבות האהבה, הייתי נשארת לגור שם, כי אהבתי, ועדיין אני אוהבת את המקום הזה הכי בעולם. וממש, והרגשתי יותר ויותר איך אני מתכווצת, הוא גם היה אדם מאוד מאוד גס רוח, נגיד את זה ככה, לא רק כלפיי, גם כלפי שאר הנהגים האחרים בכביש, אבל יצאתי מהמונית והתחלתי לבכות. כי הרגשתי שזה לא רק הסצנה הקטנה הזאת, הרי לכולם יש סיפורים נהגי מוניות, זה דבר שקורה לכולם. אלא זה הראה לי עד כמה עמוק חוסר האמון וקו השבר. וממש ממש נבהלתי. והרגשתי שאני מאוד מאוד מתעררת מזה. וזה כן. הרגע שבעיניי הוא ערעור של אמון אולי באפשרות של תיקון. אבל זה עבר.
מה הכוונה שזה עבר?
יש צד באמון שקוראים לו פרדוקס האמון.
כן.
פרדוקס האמון במובן הזה שנגיד אדם נכנס למערכת יחסים ואומר, אני יכול לספר לה על עצמי, אבל קודם אני אבטח בה, ואז אני יודע שאני כן. יכול לספר, אבל בעצם זה הפוך. תגשת קצת ותספר לה, ואז אתה תגלה שהאמון שלך יוצר ביטחון. ככל שאנחנו טוענים שאין לנו במי לתת אמון, אנחנו באמת נמצא רק ראיות והוכחות במציאות לזה שאין עם מי ואין למה ואין איך ואין עם מי כן. לדבר. ואני בוחרת כל הזמן להניח את האמון הזה, עם הלב השבור.
מה למשל, כשאת חושבת על הסיטואציה או על המושא, כי אני חושב שחלק ממה שמעניין בלדבר על הנושא הזה היום, זה שיש לו הרבה אזורים. כשאתה מדבר עם מישהו על אמון, אז אחד חושב על הציבור החרדי, ואחד חושב על הממשלה, ואחד חושב על הצבא, ואחד חושב על השמאל או לימין. איפה האמון מבחינתך?
אתה יכול להסביר לי את השאלה, סליחה, אני לא בטוחה שהבנתי.
יצא לי לדבר, לימדתי במחשבות שלי על הנושא הזה לפני כמה שבועות, ביום עיון של ישיבת שיח. Mm-hmm. וכאילו, תוך כדי חשבתי שבכל מיני דברים שאני חושב, כל אחד מהם יש לו מקרה מבחן אחר. אחד הוא מתאים לשאלה של היחס לציבור החרדי, ואחד הוא מתאים לימין ושמאל, ואחד הוא מתאים לממסד, וזה בעצם כל פעם אמון מסוג אחר, למרות שיש, שזו תחושה שכל המשברים האלה קשורים אחד לשני. לכן זה עניין אותי לדבר על אמון כמושג כללי שקשור לכל מיני, ומקבל כל מיני וריאציות. וראיתי שהתחלתי, אמרתי אנשים שאני מדברים על אמון, על מה אתם חושבים, והם באמת העלו כל אחד זרק משהו אחר. אפשר היה לצפות את זה מראש, אבל זה מעניין שזה כל אחד לוקח אותו למקום אחר, איפה הוא מרגיש את המשבר אמון הזה.
אז אתה שואל על המשבר או על התיקון?
גם מה, מה שיותר יושב לך.
אז אני אדבר על המשבר ועל איך שאני חושבת שכדאי לתקן. אני חושבת שאנחנו הופכים פה, אנחנו מפסיקים, מאבדים את היכולת לדבר הרבה שפות.
כן.
אנחנו מצטמצמים פה לרמת שיח של תיבות תהודה. זאת אומרת, מי שקורא עולם קטן, הוא רואה תמונת מציאות. מי שקורא הארץ רואה תמונת מציאות. מי שרואה ערוץ 14 ומי שרואה, לא יודעת, אין לי טלוויזיה, אבל ערוץ 14 הוא דוגמה מאוד מובהקת לזה. ערוץ 12 או 13, הוא רואה דברים אחרים. זה מקום של חוסר אמון, זאת אומרת שאתה רואה את הפיד שלך בפייסבוק או בטוויטר, ואתה לא רואה אנשים אחרים. לפני שבוע אני השתתפתי באמנת אלטלנה, למען ריכוך השיח ואחריות מצד כל הגורמים, וחטפתי כאלה ריקושטים.
כן.
אי אפשר לתאר, מהאנשים שמאוד מאוד קרובים, זאת אומרת, אני אגיד את זה, החברים הכי טובים של ההורים שלי, יצאו עליי בלי ברקסים, וזה שבר לי את הלב. ואז סיפרתי את זה לחברה שלי, שהיא יותר ככה בשמאל הירושלמי, והיא אומרת לי, מי זה האנשים האלה? אני לא רואה אותם ולא שומעת אותם בשום מקום.
כן.
עכשיו, זה הצחיק אותי, כי ברור שאת לא תשמעי אותם, כי אישה חרדלית מבית אל, ועוד איש חרדלי שגר בהרנוף בירושלים, את לא תשמעי אותם, למרות שאתם גרים באותה עיר.
כן.
אז זה המקום שאני ממש ממש מתערערת. אבל זה גם המקום שאני בוחרת לחדש את האמון שלי ולהגיד, אז איך מחדשים אמון? על ידי דיבור. כי ברגע שאתה פוגש אנשים, אתה כבר לא יכול להגיד כל הזמן הם.
כן.
אתה פוגש, ואנחנו נמצאים בשיח שמאוד נוח, זה מין מעגל סגור כזה שמאוד מאוד נוח לנו לדעת הכל על אחרים, כי אנחנו גם לא פוגשים אותם.
כן.
אני מזמינה אותנו להתערר על ידי המפגש.
מה שתיארת אבל גם אליה הייתה מחשבה, כי את אומרת, זאת שדיברה איתך לא מכירה את אלה שצעקו עלייך, אבל את כן מכירה את שניהם.
נכון.
זאת אומרת, יש משהו, אני חושב, באנשים שהם, הדיבור הזה על אמון, יש ממש שייך לסוג מסוים של ציונות דתית, אני חושב, של אנשי ביניים, שהם מכירים באופן יותר אישי אולי צדדים שונים, ולכן יותר חשים את זה גם כאיזה קרע אישי כזה.
נכון, זו נקודה נורא יפה מה שאמרת על הקרע האישי. אני לא בטוחה שזה של ציונות דתית, כי השם הזה כן. היום כזה מוכתם על ידי מפלגה.
יש לו כל מיני גוונים.
כן, אני כבר לא בטוחה. פעם חשבתי שהציונות הדתית זה מרחב שהוא מכיר, אבל היום הציונות הדתית היא גם סגורה בתוך תיבות תהודה. אני חושבת על אנשי ביניים. אגב, זה יכול להיות גם חרדי וחילוני או ערבי. כן. אנשים שמוכנים לשאת את המחיר של חיים על התפר בין העולמות.
כן, זה מעניין, טוב, זה קצת לנושא אחר, אני חושב, מתי הציונות דתית גידלה אנשי ביניים, ומתי, או איפה, לאיזה מקומות זה הולך, כן. היה משפט שאמרת לי בשיחה המקדימה שלנו, שהוא כאיזה סוג של מטאפורה, או תסביר מה זה בדיוק, אלוהים שונא זימה, משפט שמופיע לגבי בלעם, אני חושב, נכון? שהוא אומר, אפשר לתקוף את ישראל במקום הזה, כי זה הנקודה הרגישה של הקדוש ברוך הוא. אם נפיל אותם בפריצות, אז הכל יתפרק. איך זה מתחבר מבחינתך לדיבור שלנו פה?
זכור עמימה יעץ עליך, בלעם בן באור. הפסוק הזה בהקשר המקורי שלו הוא באמת על עניינים שקשורים לעניינים של מיניות וצניעות, כן? זאת אומרת שאם פוגעים בעם ישראל ומעוררים אותם לחס ושלום לחטאים שקשורים לדברים האלה, הקדוש ברוך הוא את זה הוא לא יכול לסבול, הקדוש ברוך הוא נושא אבון וסולח וזה בסדר. אבל אני חשבתי על המושג זימה, יש לו עוד משמעות כפי שהוא מופיע בתורה. יש את המובן הפשוט כמובן של דיני עריות, ויש גם במובן של עדים זוממים.
כן.
הכוונה של מזימה. מה זה עדים זוממים? עדים זוממים, מה משותף בעצם לעדים זוממים ולזימה, כפי שהיא מוכרת לנו?
מעניין.
מקום של הפרת ברית. הפרת חוזה של אמון. ברור שיש בין איש ואישה חוזה של אמון, ושל התנהגות תקינה, ושל שמירה, והמון המון עדינות במקומות האלה. ויש גם ברית בין בני אדם, שאנחנו לא נרקח איזה עלילה על השכן שלנו, כי הוא לא בא לנו טוב בעין, ואנחנו רוצים להשיג משהו.
כן.
וזה עדים זוממים. אנשים שהם בעצם מוכנים להפר את החוזה החברתי המאוד מאוד עדין של אמון בין בני אדם. בשני המקומות האלה יש שבירת ברית של אמון ושל קשר. וזה המקום הזה. ואני חושבת שאלוהים שונא זימה, הכוונה, שהקדוש ברוך הוא שונא מקומות של הפרת ברית בין בני אדם. אפילו, תשימו לב, זה אפילו לא מול ריבונו של עולם, כי הקדוש ברוך הוא מסתדר ממש טוב, הוא לא אוהב את זה, אבל עם עבירות שבין אדם למקום. הוא ממש יכול להסתדר עם זה, אבל עבירות שבין אדם לחברו, והפרות עמוקות של חוזרים חברתיים, הוא לא יכול לסבול. ואלה המקומות שבאמת כשבני אדם חוטאים בהם, אנחנו בסכנה קיומית. כחברה, כתרבות וכריבונות.
כן. ולהגיד שהקדוש ברוך הוא שונא את זה, כאילו מבחינתך, מה זה... כי חלק ממה שמעניין אותי בדיון הזה, זה מה השפה הדתית תורמת לו, מה היא מכניסה לתוכו. ברגע שאני אומר, הקשר החברתי הזה, הפרת הברית הזאת, זה מה שהקדוש ברוך הוא שונא. איזה מטען זה מוסיף זה מעבר זה, שזה ודאי שם את זה כמשהו מאוד חמור.
אני אגיד שהשפה הדתית היא גם מקום של קלקול בעולם שבו אנחנו נמצאים כרגע, וגם מקום שבעיניי הוא של תיקון, אחרת להלתי חיה בתוך העולם הזה. אני אגיד שגם בתור אנשים שנושאים שפה דתית, אנחנו יודעים שאנחנו חיים פה על תנאי.
פה בארץ ישראל, בעולם בכלל?
גם וגם, חיים עם פיקדון, זו אמירה הכללית שאפשר להגיד אותה ליהודי ולא יהודי כאחד. אבל החיים פה בארץ, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם ביתם ונתנה ארץ יבולה וכו' וכו' וכו'. הכל מותנה, והיה עם שמוע, רש"י הראשון לתורה,
כן.
כולנו מכירים את זה. החיים שלנו כאן הם על תנאי, הקיום שלנו על אדמה הטובה הזאת הוא על תנאי, ויש לנו המון 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 אחריות. אבל כרגע אנחנו נמצאים בתוך שיח דתי שהוא עסוק בעיקר בפוליטיזציה של הדת, פחות אפילו כבר בשיח דתי. כבר אי אפשר לזהות מה הדת באמת ומה הפוליטיקה של הדת. והמון המון זריקת אחריות על השני.
כן.
והמון משתמשים ממש בכל המערכות האינטלקטואליות והרגשיות לייצר חוסר אמון. עכשיו אני רוצה רגע להגיד משהו בהקשר הזה, שאני לא אני לא לוי דווי במובן הזה של, וואי, רק ניתן אמון ורק נשית יד והכל יהיה בסדר, כי אני זוכרת שהיה דיבורים כאלה בשנות ה-90 מול הפלסטינים, וזה תמיד נורא נורא הצחיק אותי. אני מאמינה שכן יש מקום גם להושטת יד, אני לא שוללת את זה, אבל אני כן חושבת שרוב המערכות שאנחנו חיים בהן היום, אם זו מערכת הדתית, בוודאי המערכת הפוליטית והתקשורתית, עסוקה בלעשות בדיוק את ההפך. ופה אנחנו בבעיה כחברה.
ההפך ממה? מלושית יד?
מלושית יד. ולקחת אחריות. אנחנו כן. אלופים בלזרוק אחריות. אנחנו עמוק עמוק בתוך תודעת מזימה. הם רוצים. לא ניתן להם.
כן. זאת אומרת, אם אני רגע אנסה לשקף את הדברים כדי לחדד לי, זאת אומרת, יש איזו עמדה דתית שמה שהיא לומדת זה את האחריות הזאת של ה... אנחנו פה בחסד והדברים הם תלויים ולכן האחריות עלינו וכנגד, כעמדה מנוגדת לנטייה הזאת לזרוק אחריות ולראות במזימות באחרים. כן, אני אגיד שהמקום הזה של האמון כאיזה פרייריות זה מילה שיותר קל להתמודד איתה, אבל כאילו כנאיביות. זה מקום שאני מרגיש שהוא קודם עומד מול האינסטינקט הזה שאני מרגיש שבשבילי הוא באמת איזו תנועה ראשונית כזאת של אני מעדיף לתת אמון. אבל מצד שני זה, וזה גם הרבה פעמים הביקורת על הציונות הדתית, שהיא חלק מהתהליך הזה, שלא להיות הפריירים של כולם.
או כמו שמישהו אמר לי השבוע, אחד המבקרים, נו, אנחנו תמיד האישה העמוקה של ה...
כן. אז... זה עולם הדימויים החלופי.
זה עולם הדימויים, אז יאללה, אז בוא נלך עם הדימויים האלה של, של מערכות יחסים רעילות.
כן.
שמעתי okay. את זה והתכווצתי. ואני אגיד ככה, שהיה איזה מתמטיקאי שניסה לחקור... את ה... דווקא, זה מצחיק שהיה דווקא מתמטיקאי, שהוא ניסה לחקור את הדברים שגורמים לזוגות להתגרש. הוא עקב במשך 30 שנה אחרי זוגות, והוא ממש עשה, והוא צילם אותם ככה, נגיד יום בשנה, ושדברו על החיים שלהם. והוא הצליח לגלות את מה, מה שהוא אחר כך קרא לזה, ארבעת פרשי האפוקליפסה בזוגיות.
אוקיי.
לחוקר הזה קראו גוטמן, והוא מצא ארבעה דפוסים רעילים של אינטראקציה שעלולים לגרום, כן, מתחילים פה בזוגיות. והוא לא ביקש על, 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 על מה הם רבים, אלא איך הם רבים. הוא צריך לנבא בדייקנות של 90% מי מהזוגות האלה חס ושלום התגרשו. זה דיבר על ביקורתיות, בוז, הגנתיות והתעלמות.
אוקיי.
שכל אלה, עכשיו, ביקורתיות זה לא הכוונה ש... להגיד לשני, וואי, קודם אמרת משהו, וזה מה זה צייר אותי, וזה מאוד מכיר לי שאתה אומר את זה. אלא ביקורתיות, שהיא בעצם הטלת אחריות כל הזמן על השני. הגנתיות זה בדיוק זה, כן?
כן, יש בסדים של זה.
אבל אתה, עוד יותר. כן. בוז, אין צורך אפילו להסביר. זה יכול להיות, אגב, במחוות קטנות, זה לא רק לג גלוי, זה גם יכול להיות במחוות גוף, בקול, בתנועות. ומה הדבר האחרון שכחתי?
התעלמות.
התעלמות, כן? לא לראות את הבעיה או להתעלם מהכאב של השני. ואלה דברים נורא נורא מסוכנים. זה מסוכן בזוגיות, זה מסוכן בכל מערכת יחסים. אנחנו כעם, אנחנו יודעים שעם ישראל הוא סוג של משפחה. כשאנחנו חוטאים, אנחנו בוכים למשפחותינו, בוכים למשפחותיו. והתיקון שלנו, אני מאמינה שהוא בדבר הזה, הוא בהתייחסות... כמו שיש ריפוי בתוך משפחה, יש ריפוי בתוך עם. ואלה הדברים שצריך לעבוד עליהם. עכשיו, שלתת אמון, אני אגיד רגע משהו אישי. אני אדם שחווה שבירה של בית, חורבן של בית, ולא משנה מה אנשים יגידו, זה תמיד אסון. צריך להגיד את האמת, זה אסון. אנשים מדברים על זה נורא נורא בכלילות, אבל זה לא. זה קטסטרופה, וזה דבר שצריך לעשות הכל כדי שזה לא יקרה. הדבר הכי גדול שאדם צריך לעשות, זה לקחת אחריות על עצמו. כל אחד לוקח 100% אחריות על ה-50% שלו. אני לא מוכנה לקבל את זה שתמיד יש מישהו אחר שאשם. באמת, אני אומרת את זה ככה... זה דבר שהוא מאוד מכאיב באגו להגיד את זה. אבל לכל אדם יש ממש 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 את מלוא האחריות על עצמו. ובמקום שנגיד, אנחנו אישה מוכה, גם לאישה מוכה, יש אחריות על החיים שלה, מה היא רוצה לעשות ואיך היא מוכנה שיתנהגו אליה ואיך לא מוכנה.
כן.
בהנחה שלא כולם פה פסיכופטים, אני לא מדברת על אישה שנשואה למישהו שהוא באמת מופרע לחלוטין. מה האחריות שלנו? איזה אחריות יש לנו בתוך המרחב הציבורי ובתוך השיח הישראלי? וזה מביא אותנו בעצם לשאלה, מה מקדם את השיח ומה לא? האם אנחנו נהיים צודקים, כל פעם כשמפעילים כלפינו ביקורת, ויכול להיות שהיא לא הוגנת, האם אנחנו... רק צועקים יותר על העוולות של הצד השני, ובעצם ככה יוצא שכולנו שוחים בתוך זבל.
כן. בשיח רעיל.
כן.
זה מעניין, המשל הזה, וגם לנסות לקחת את ארבעת הפרשים האלה, גם להקשר חברתי, וגם לחשוב אולי מה ההפך, באיזה מידה האמון הוא קצת איזה סוג של ג'וקר שהוא ההפך מכולם.
כן.
אני כן, תוך כדי, זה גם שאלה שמעסיקה אותי בנושא הזה, בגלל שהזכרת את העניין של השנות ה-90 והיד המושטת לפלסטינים. באמת, עד כמה האמון שאנחנו מדברים עליו הוא קשור לאיזשהו בסיס משפחתי, ואז בהקשר הזה הוא שייך לעם ישראל כמשפחה. או שיש בו משהו, אפשר גם לדבר על אמון, אני חושב, כאיזה מין תנועה נפשית בסיסית, שאז היא, באמת זה לא כך משנה מי המושא. ואז אולי זה גם קצת יותר מאתגר, או שזה פחות בסיס לשבת עליו, זה יותר, וזה משהו שהוא... מעצמו.
תראה, יש הרבה דברים שאפשר לעשות מול הפלסטינים, ואני פשוט רוצה רגע להניח את הנושא הזה בצד, כי אני חושבת שהאינטראקציה בתוך המשפחה שלנו כרגע, שזה היא קריטית. וכבר ראינו שכשאנחנו מזניחים את האינטראקציה הזאת, זה גם מוציא משהו רדום בתוך הפלסטינים שהוא רדום ונוכח, ואני, אין לי כלים, אני אגיד את זה ביושר, אין לי כלים כרגע להתמודד עם הדבר הזה, בגלל הדבר הפנימי שדורש טיפול בתוכנו.
לא, זה ודאי, ההפרדה הזאת היא ודאי אפשרית. מה שאני מרגיש שהיא מסמנת, זה באמת שאנחנו מדברים על אמון, על בסיס איזשהו קשר, כמו שאמרתי. יש פה איזה ברית. לא בטוח שיש לי ברית עם כל הנברא בצלם. אולי כן, אולי באופן אחר.
ברמה הבסיסית בוודאי שכן. אם נגיד הייתה, יש עכשיו היה אסון טבע בתאילנד, אז ליבי נחמץ בקרבי. אני לא אגיד שליבי נשבר, כן? אבל צר לי, אנחנו כולנו בני המין האנושי. אבל כמו שהמחויבות הראשונה שלי עבור ביתי ובני ביתי, המחויבות הראשונה שלי היא כמובן בתוך עמי.
כן. אז בואו נדבר אולי קצת באמת על ה... אני מתלבט אם לדבר על אופציית הגירושין, או שהיא לא קיימת ברובד הזה, אבל לא באמת נחשוב, כן, מתקיחת האחריות, מה... לאן אנחנו פונים מכאן? איך אפשר לעורר אמון בתוך הסיטואציה הזאת?
שאלת על גירושין, הזכרת את זה, אז אני אגיד על זה רגע, שהרבה פעמים אנשים רוצים, אומרים, אני רוצה להתגרש כי כואב להם כל כך.
כן.
זה לא שהם באמת רוצים, הם רוצים שלא יכאב להם. ואני אגיד את זה ככה, החברה הישראלית כרגע היא כבר כמה שנים בהצפה של כל הכאבים הכי יסודיים שלה. Mm-hmm. ולכל ציבור יש כאבים אמיתיים.
כן.
ואני חושבת שהריפוי של זה, זה במקום של הקשבה רדיקלית. יש סיפור חסידי מאוד מאוד יפה על... על איזה חסיד שנכנס לאיזה פאב, ופגש שם שני גויים שיקורים, והם היו מחוקים לגמרי, ואחד אמר לשני, וואי, אתה יודע, אני כל כך אוהב אותך. אז השני אמר לו, וואלה, אם אתה אוהב אותי ככה, תגיד לי מה כואב לי.
כן.
סיפור כל כך כל כך יפה. כשבעצם השאלה היא, האם אני יודעת מה כואב לזולת שלי? זה היה באופן אישי, אני אגיד את זה, שאחת המסקנות שהייתה לי, בתור ילדה מאוד מאוד צעירה, אחרי רצח רבין, שכל הזמן דיברו איתנו על עם ישראל ועל אהבת ישראל, מקסים. אבל אז קלטתי שהאנשים האלה שאני אמורה לאהוב אותם, אני לא יודעת עליהם כלום.
כן.
אנחנו מדברים בשמם כל היום, העם רוצה, העם אוהב. ברור שהעם לא איתם, כן? העם איתנו. אבל איפה העם הזה כן. שלא איתם אלא איתנו?
אם נכיר אותו, אולי יותר קשה לאהוב אותו.
כן, וחשבתי, איזה מין, הייתי נורא נורא תמימה, אז חשבתי, אבל איך אתם יכולים להגיד שהעם איתנו? אבל אני לא רואה את האנשים האלה שהם איתנו.
כן.
ובואו נפגוש אותם. וזה גרם לי ממש ממש לחפש, לרצות לפגוש אנשים שהם לא כמוני. אנשים שלא נראים כמו אמא שלי ולא נשמעים כמוה, ולא מתלבשים כמוני וכמו הילדות האחרות בכיתה. ויש להם סיפור אחר. ועד היום אני יכולה להגיד באופן אישי, שזה אחד הדברים הכי מעניינים בשבילי, לשמוע אנשים שלא חושבים כמוני. ולהקשיב לכאב שלהם באמת, באמת, באמת. מה כואב לפעיל מחאה בקפלן? מה כואב, ובאמת באמת מה כואב לו, מה הדבר שמפחיד אותו? האם יכול להיות שבדברים שאני עושה, אולי אפילו בתמימות, אני גורמת לכאב גדול?
כן.
זה לא אומר שאני אפסיק לעשות אותם. אגב, זה גם אותו דבר בזוגיות. האם יכול להיות שעשיתי היום משהו בלב טוב, לא בכוונה רעה, וגרמתי לפגיעה ממש גדולה באדם שהכי יקר לי? אוי, רגע, אני צריכה לשמוע את זה.
כן.
עכשיו, לא תמיד אני יכולה להפסיק לעשות את מה שאני עושה, אבל אני תמיד יכולה לשים לב. איזה דברים קדושים לאדם החרדי, כן, זו שאלה נורא מצחיקה, אבל יש, ברור שיש לו דברים שהם קדושים לו.
כן, לא ודאי שיש.
כן, וגם איזה דברים קדושים לאדם החילוני, ומסתבר שלאדם החילוני יש דברים שהם ממש ממש קדושים. איזה דברים קדושים לאדם הימני, נגיד את חושבת על ארץ ישראל ועל התורה. כל מיני דברים שלנו הם נורא נורא ברורים, וזה כל כך מובן לנו מאלינו, אבל צריך לראות איך אנחנו יוצרים את האינטראקציה שבה אני יכולה להבין לעומק מה קדוש לזולתי, כדי ליצור פה מערכת שהיא מאפשרת, והיא לא מערכת שבה אני יודעת עליו הכל בלי שפגשתי אותו. זה יוהרה עצומה. מה שמאפשר את השיח, גם של ערוץ 14 וגם של הארץ, זה קודם כל יוהרה, שאנחנו יודעים בדיוק מה הם חושבים ומה הם רוצים.
אני מנסה לחשוב באמת על ה... קצת לדייק באמת את ההצעה הזאת. יש משהו בזה שאנחנו עוברים לדבר על כאבים, זה נהיה יותר קל, כי המחלוקת היא מתנהלת בין בשפה יותר של אידיאולוגיות, של תוכניות, של תפיסת עולם. כאילו ברגע שאני אומר, בעצם מאחורי הטענות שלך על עסקת חטופים או על מה שלא יהיה, יש איזשהו כאב. משהו, אבל כאילו, לפעמים יש משהו שקצת התנגדות לשיח הזה, לסוג של רדוקציה פסיכולוגית כזאת שהיא... וגם אני חושב, גם אני נותן באמון, אז מה קורה אחרי זה כשאני חוזר איך ישתנה השיח שלי כשאני כן חובש יש מאחורי זה, זה כאב, הרי בסוף המחלוקת היא נמצאת, ואולי אני רוצה להמשיך לעשות את מה שאני עושה, שהוא זה שגורם לו את הכואב, כי אני חושב שזה הדבר הנכון. אז מה קורה אחרי, איך ההתנהלות שלי משתנה בעקבות זאת?
תראה, יש לסיפור של בית שמאי ובית הלל, על מחלוקת לשם שמיים, שהם היו מקדימים מדברי... בית שמאי לדבריהם, אומרים את זה על בית הלל, כן? מה זה אומר שהם היו מקדימים? שהם הבינו מאוד מאוד לעומק את הטיעונים של בית שמאי, והם התייחסו אליהם כאל טיעונים שראוי להתייחס אליהם, הם לא זלזלו בהם. הם לא אמרו את המשפט הנורא, אני מזלזל בפחדים שלכם.
כן.
ואם אני מבינה אותך נכון, יש באמת פחד מאוד מאוד גדול של להסכים להקשיב לכאב של הזולת, כי אז זה מזיז אותי.
כן.
אז השאלה מה אנחנו רוצים באמת, איזה מין שיח אנחנו רוצים, האם אני רוצה להתחפר בעמדתי צודקת, כן, ומלחמת חפירות הראתה לנו, כמו במלחמת העולם הראשונה, שאף אחד לא מתקדם ככה, זה רק הכזה דם מחרידה. או שאם אני באמת מקשיבה, אתה עומד פה על נקודה נורא קשה, הקשבה משנה אותנו, מפגש משנה אותנו. אז מה אנחנו רוצים? להיות צודקים עם עצמנו, או להיפגש באמת? זאת שאלה.
כן. אני מרגיש גם שזו שאלה קשה במיוחד השנה. כאילו בסוף הנושא הזה הוא מתגלגל אלינו עוד מלפני השבעה באוקטובר. גם מהשנה שלפני, ויש משהו במלחמה שהיא, במקום ליצור שותפות, היא דווקא, אני חושב, אחרי זה תקופה מסוימת, היא התחילה להחריף את העניין, בגלל התחושה שנחמד מאוד שכואב לו כל מיני דברים, אבל מבחינתי, מה שהוא מציע הוא סכנה קיומית. ואז אין לי עכשיו פנאי להתחשב ברגשות. עכשיו צריך להיות צודק, כי זה חיים ומוות, כי זה שאלות קיומיות.
אז אני חושבת שהשיח הוא יותר חיים ומוות האפשרות שלנו לדבר ולהיפגש אחד עם השני יותר חיים ומוות אפילו מהרבה דברים אחרים.
כפשוטו ממש?
כן.
לא כעניין מטאפורי?
כן.
מה, למה? כי יש משהו שאתה יכול להגיד, קודם כל נכריע את הנשמור על הגבולות, ואחרי זה יהיה אפשר לייצר פה אקלים נעים.
זה כשפרצה המלחמה.
כן.
כן, זה כמובן, ואני חושבת שכל אחד שם את עצמו בצד, ובאמת היה לנו תקופה, אני לא יודעת כמה זמן היא נמשכה, אבל תקופה מאוד נחושה כזאת, שבה באמת אנשים שמו את עצמם בצד בכל המובנים, מההתגייסות המדהימה למילואים והתגייסות למען המילואים, הכל למען. בעיניי זה דבר נהדר. אבל אוקיי, אז עכשיו מה? חוזרים הביתה, איזה בית יש לשמור?
כן. כן, יש משהו שלפעמים גם אני חושב, השאלה של הצדקת הקיום, היא עולה תוך כדי שנאבקים עליו. זאת אומרת, האם האופן שבו אני נאבק, הוא לא מרוקן את העניין ממשמעותו. אני מנסה לדמיין גם באמת את איך זה נראה. שאלו אותי השבוע ברעיון שקודם דיברנו עליו, עד כמה מעגלים בחיים יש לי שבהם אני נפגש עם אנשים מרקעים שונים. וזה תפס אותי שלמרות שאני גם מחזיק מעצמי קצת איש ביניים, וברמה התרבותית באמת קל היום להיות חשוף להרבה דברים. אבל בפועל, מתי יצא לי באיזה מסגרת אני יושב עם אנשים מגוונים? לא קורה הרבה. ויש משהו במפגשים יזומים, אחרת אחרבין, זה היה הדבר הכי חזק, שזה גם קצת הרבה פעמים, קצת יוצא מלאכותי.
כן. וזאת שאלה שאפשר לשאול אותה עליך ועליי ועל כולנו. דיברנו על זה כשהגעת לפה בבית שמש, כמה שאנחנו נמצאים בעיר בית שמש, לא ברמה,
כן.
וכמה שבית שמש היא מגוונת, וכמה שכאילו יש מעט ממשקים.
כן.
אז ברחוב שלנו אנחנו שלוש משפחות דתיות, וכל השאר מסורתיות או לא דתיות בכלל. יש פה אזור חרדי במרחק של קילומטר מפה, אזור חרדי מאוד מאוד חזק. שיכון של אתיופים, ואמרתי למעוז, הלכנו פה בשבת אחר הצהריים, אמרתי לו, תשמע, גרים פה אנשים ממש נהדרים, הייתי בלוויה צבאית של אחד החללים מהעדה האתיופית שנפל פה לפני כחצי שנה, אבל אני לא מכירה כמעט את האנשים האלה. מתי אני פוגשת אותם? אנחנו לא מתפללים באותם מקומות, אנחנו לא... אולי הילדים שלנו גם לא משחקים באותם גינות, אני כבר, הילדים שלי כבר לא משחקים בגינה. אבל, כן. אבל איפה אנחנו יוצרים אינטראקציה? אנחנו חיים היום במציאות של, אנחנו ממש מפורדים, אנחנו באיזה מין מגירת סכום כזאת שלא מתערבבת.
כאילו הגירושים כבר התרחשו במידה מסוימת.
זה נורא, זה נורא. חן ארץ ישראל בספר של השבט אחים, היא אומרת שבעצם מדינת ישראל, לא מכוונת זדון, אבל בעצם יצרה פה מציאות של שבטיות, והיא מנהלת את עצמה דרך מערכות יחסים וחוזים חברתיים נפרדים, כל אחד מהשבטים, כדי ליצור פה קואליציות. ובעצם הדבר הזה הוא פוגע בחזון הציוני. אם אנחנו לא מוצאים את היכולת שלנו לשוחח, או ליצור מפגשים או אינטראקציות, בין אדם חרדי וחילוני ומתנחל, ואדם שגר בדימונה, ואדם שגר בראש פינה או בקרמיאל, אנחנו מאבדים פה את המרקם הישראלי.
כן. יש משהו באמת שהאינרציה הולכת לשם, והנוחות הקהילתית של לגור עם אנשים שיש להם תנאי חיים דומים לשלך.
לגור עם אנשים כמוך.
כן. לא, אני גם מרגיש שקל לצחוק על זה מהמקומות, ובדי אנשים שאוהבים להיות אנשי ביניים, אבל בפועל, השכנים הקרובים, היום-יום, הבית כנסת, אפילו אם אני לא מתבדל בכוח, כמו שאמרתי, יכול להיות אדם בבית לידי, אין לי כל כך מעגל שבו אנחנו עושים משהו ביחד. סיטואציות של הקשבה רדיקלית, כמו שאת מתארת, הם גם באמת דורשים איזה פתיחות. זה לא רק לקנות ביחד במכולת ולהשאיל חלב.
זה גם דורש המון אומץ. כי להסכים לדבר עם מישהו ששונה ממך, זה מאוד מאוד קשה. אני אספר איזה סיפור יש לי חברה מאוד מאוד יקרה, שהיא בעולם מאוד 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 חרדלי. זאת אומרת, בהרבה מובנים היא חרדית, למרות שהיא בעצם דתייה לאומית, אבל חרדית באורח חייה, ולפני כמה, לפני איזו תקופה, שמתי לב שאנחנו פחות מדברות, ושאלתי אותה ביושר מה קרה, אז היא אומרת לי, אני מרגישה שאת השתנית, ואני לא יכולה לסבול את זה. ואני מפחדת להתקלקל, ככה היא אמרה לי. עכשיו, אני מאוד מאוד נעלבתי, דיברנו באוטובוס, בטלפון, ואני פשוט בכיתי כל הדרך חזרה הביתה, ואז באתי אליה הביתה, ודיברנו. היא מפחדת שאני אהיה השפעה שלילית עליה, או על הילדים שלה. ופתחנו את זה, ונשארנו חברות. זה דרש המון המון אומץ מצידי, ואני גם חושבת המון המון אומץ מצידה.
כן.
ואני חושבת על האומץ שלה להסכים להיפתח לזה שאני שונה ממנה. יש דברים בחיים שלי שהיא מאוד מגנה. את העבודה שלי באוניברסיטה, את הלימודים שלמדתי במנדל. אבל היא מוכנה להיות חברה שלי, וזה שאני הייתי מוכנה להיות נורא נורא אמיצה, ולא להגיד וואלה, כמו שבחור שמתחיל עם בחורה, מי רוצה להסתכל עלייך עם חוארת?
כן, כאילו לא רוצה, לא צריך
להגיד בתחילה. לא רוצה, לא צריך, בכלל לא רציתי מלכתחילה וכו וכו.
כן. אה, זה מדהים. צריך לדמיין את זה במעגלים אחרים, את הסצנה הזאת, איך היא מתרחשת.
עכשיו, אדם חילוני שאני אספר לו את הסיפור הזה, הוא לא יבין, כי הוא יראה שתי נשים ליטרלי דוסיות. כן. שתי נשים מטפחת וסמלה ומלא ילדים מנזלת, כאילו, מה הסיפור שלך? כן. הוא לא יבין את הדבר הזה.
נכון.
אבל זה בדיוק הנקודה, שאם אנחנו נדבק רק בסיפור הקרוב אלינו, בסוף נשאר עם עצמנו.
כן. אני אשאל אותך אולי שאלה לסיכום או אחרונה. אני מסתובב עם מחשבה בתוך הדבר הזה, קשורה קצת למה שפתחנו על אנשי הביניים, כי מאוד קל להגיד, להצדיק את הרצון באמון היום בזה שלכאורה המציאות היא זועקת, והקטסטרופה וחיים ומוות והכל. ובסוף אני מרגיש הרבה פעמים אצל אנשים שנמצאים בעמדה הזאת, זה באמת איזה עניין אישי שלהם, שהוא הרבה פעמים קשור לזה שיש להם מכרים משני הצדדים, לזה שהם אנשי ביניים, זה בסוף איזה, זה הכאב שלהם במובן האישי. כאילו, הם לא באמת מסוגלים, יהיה להם משעמם, או הם יהיו חצויים אם הם יזדהו עם הנהג מונית, למשל. זה סתם, זה דבר שהולך איתי, כי זה כאילו בסוף מחזיר את זה מאחורי כל הנימוקים וההסברים המלומדים, יש איזה סוג של טיפוס מסוים, שהוא הטיפוס שרוצה לתת אמון.
כן. או שזה טיפוס שיודע מה רב המחיר, אם אנחנו נוותר על האמון הזה.
המחיר איפה, אבל כי באמת זה מחיר אישי, אני חושב.
זה מחיר אישי ומחיר חברתי.
תוך ההבנה הפוליטית.
זה ביחד, זה אותו דבר. הרי השנה וחצי האחרונות האלה מלמדות אותנו מה המחיר האישי שכולנו משלמים על קטסטרופה פוליטית.
כן.
הדברים האלה לא מנותקים, ואף פעם אי אפשר להגיד שזה תמיד הם, זה תמיד אנחנו. ואני לא אומרת ובוודאי שלכל אחד יש אחריות בסיפור הזה. אבל אני לא יכולה לקחת אחריות על מישהו אחר, אני יכולה לקחת אחריות רק על עצמי, ועל אנשים שבתוכם אני חיה, ועל השיח בתוך המרחב האישי הפעוט שלי.
כן.
אני לא יודעת מי שומע אותנו, אבל אני ממש רוצה להגיד ככה, מהלב השבור שלי באמת, אנחנו מאוד מאוד יודעים להעריך את אברהם אבינו על עמידה בניסיונות שלו. אנחנו לא יודעים בדרך כלל לזהות ניסיון כשהוא קורא לנו. אלא אם כן זה משהו, לא יודעת מה, פתאום מישהו נורא חלה, או כשפרצה המלחמה ידענו שאנחנו עומדים פה במשהו קשה. אבל אני חושבת שעכשיו אנחנו בניסיון יותר גדול אולי אפילו ממה שעמדנו בו במלחמה. אנחנו עדיין במלחמה, כן? והניסיון שלנו הוא לראות את הזולת שלנו, גם אם הוא כל כך כל כך שונה מאיתנו, לשמוע את הסיפור שלו. וגם להשמיע את הסיפור שלנו, אבל לא לצרוח את הסיפור שלנו, כמו במריבה זוגית. גם אם אני צודקת ואני צורחת עליו, זה לא ייכנס. זה לא יעבוד בדרך כלל. זה האתגר לדעתי הכי גדול שאנחנו נמצאים בו בחברה הישראלית, וליצור מפגשים. וממש צריך על זה למסור את הנפש, אנחנו מאוד יודעים למסור את הנפש על אדמה, על החיים פה בארץ, אבל מה עם החיים המשותפים שלנו פה בארץ?
כן.
על זה צריך מסירות נפש.
כן, זה נפש מסוג אחר גם שאני מסרת, אני מרגיש, כאילו, אבל מסתם לפעמים יותר קל אפילו לסכן את החיים ולמסור את הנפש מאשר לוותר על המקום שבו אתה מרגיש צודק.
כן.
שאתה נאחז בו. וואו, טוב, תודה רבה, אני כאילו נעשה במבט מלמעלה, היו פה הרבה תובנות, אני חושב שאפשר ללכת איתם, גם הדימוי הזה של אירועי מסוים זינה וזימה ואזורי המזימה והחשד כשל דתי, וגם בכלל הדימוי לעולם הזוגיות ופרשי האפוקליפסה. אני מקווה שנזכה להרבה מפגשים, שהקשבה רדיקלית, לא חלילה לגירושים ופירודים, וגם שאנשי הביניים ימצאו מנוחה, ואולי גם יהיו איזה סוג של פתח לפתרון. תודה רבה בכל, תודה. על כל השיתוף ועל ההזדמנות, ושנהיה בשורות טובות. תודה רבה לכל מי שהקשיב לנו, מוזמנים להקשיב לפרקי העונה הנוכחית, לדברים הקודמים שהקלטנו, ושנהיה בטוב.
תודה.